שלמות עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום לכם, ואנחנו בעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת שאפילו לא מוקלטת באולפן כרגלנו. לפני שבועיים בדיוק, ב-30 בנובמבר, ערכה האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי את הכנס השנתי שלה, והשנה כל הכנס עמד בנושא הכתבים העתיקים. אתם יודעים, הרפואה הסינית היא שיטה מאוד מאוד עתיקה, ובעצם הדרך היחידה להתחקות אחר אותה טכניקה על כל מורכבויותיה וכל שיטותיה, זה דרך אותם כתבים עתיקים שחלקם נמצאו. הייתה תקופה שבה רבים מהכתבים העתיקים האלה הושמדו ונעלמו, אז עם המעט שנותר, השיטה הזאת בעצם התפתחה, ואני בדרך כלל אומר שאני מארח כאן, אז הפעם אני מתארח אצל אביחי וולצ'ק, מטפל ומורה לרפואה סינית. שלום אביחי.
היי, שלום.
אתה בעצם פתחת את הכנס הזה, ולפני שניגע באמת בנושא הכנס, שהוא נושא גם נורא מרתק וגם נורא מדהים, כי הוא בעצם מתחיל מהבסיס, מאבני הבסיס של הפילוסופיה הסינית, של הרפואה הסינית, שזה היין והיאנג, שבעצם תמיד נורא משונה למטפלים ותיקים, במיוחד מטפלים ותיקים שכמוך, לדבר על הנושא הזה, כי על פניו הוא נורא נורא מובן מאליו, נכון?
כן, נכון. האמת שבתור מורה לרפואה סינית, מורה די ותיק ומטפל, אני שמתי לב שהנושא הזה של יין ויאנג זה נושא מאוד מאוד חשוב להבנת לשימוש פרקטי של הרפואה הסינית, וגם להבנה של הרפואה הסינית, וראיתי שהנושא הזה בעצם אנשים לא מבינים אותו כמו שצריך. גם אני כשרציתי להבין אותו כמו שצריך, לקח לי הרבה זמן, הייתי צריך לעשות שם המון עבודה של מחקר, של למידה, עד שהצלחתי להבין בדיוק איך, מה זה בדיוק אין ויאנג, איך זה בא לידי ביטוי, איך ליישם את זה. והאמת שגם קיבלתי פידבקים כאלה מתלמידים, חלק מהתלמידים הם יותר ותיקים ממני ברפואה הסינית. והם אמרו לי שאיך שהסברתי להם את הנושא, בעצם סתמתי להם כמה חורים שהיו אצלם במשך 20-30 שנה.
אז אנחנו באמת בדרך כלל פונים למאזינים שלנו ויותר מנגישים להם את רמת הפשט של הרפואה הסינית ותחומים נוספים של רפואה משלימה. אז היום אנחנו נצלול קצת יותר לעומק, אנחנו כמובן מזמינים אתכם לצלול ככה איתנו, כי זאת תהיה שיחה מאוד מרתקת. אז לפני שבאמת נתחיל וככה ניכנס אל העומק, אז כמה שנים אתה מטפל בעצם? בוא תספר לנו קצת על עצמך.
אני, כשאני מציג את עצמי, אני אומר שאני תלמיד של רפואה סינית החל משנת 95. כי מבחינתי אני עדיין תלמיד של רפואה סינית, אין יום שאני לא לומד או משתדל ללמוד עוד משהו, להבין עוד קצת לעומק את הרפואה הסינית. זה בעצם לימודים לכל החיים. אבל התחלתי את הלימודים בשנת 95. כמה זה? 22 שנים.
95, אנחנו מדברים על תקופה בישראל, אני לא מדבר על סין, שבה, מה, הרפואה הסינית נתפסה כמעט וודו, לא? אנשים לא ממש הכירו מה זה.
וודו זה היה קצת לפני זה, זה אני זוכר שאני, בתור נער, ראיתי פעם ראשונה בטלוויזיה מישהו שוכב עם החתים, ואמרתי לעצמי, מה זה הוודו הזה? אחרי 10 שנים אחרי זה מצאתי את עצמי לומד את הוודו הזה, ומדהים. ברגע שראיתי כמה חוכמה עומדת מאחורי העניין הזה, זה היה שיעור מאוד חשוב ביני לבין עצמי. בעצם מבחינתי יותר אני לא מזלזל בשום דבר, לא משנה כמה הוא נראה לי משונה, לפני שאני אבדוק מה זה, אלמד אותו קצת. אני מבין שגם הדברים שנראים מאוד משונים, יש בהם המון המון המון.
שזה אומר מה? שזה אומר שצריך לבדוק מה עומד מאחורי זה? האם יש איזשהו היגיון שלפחות על פניו קשה להתחבר אליו, אבל ברגע שמעמיקים קולטים אותו, או שהמבחן היחיד הוא ברמת התוצאה? כלומר, אתה אפילו לא צריך להבין את זה, כל עוד זה עובד ומספק תוצאות בצורה עקבית.
לא, זה לא רק התוצאה. זה, יש מה להבין, יש פה המון לוגיקה, יש פה דרך מאוד מאוד ברורה. אבל לנו, כאנשי המערב, לפעמים היא נראית משונה, כי לא למדנו, לא התרגלנו, לא למדנו לראות את הדברים בצורה כזו, ואנחנו, אפשר לומר שהתרבות המערבית היא תרבות די ארוגנטית, שמאוד מזלזלת במה שלא מובן לה. ואני צמחתי בתרבות הזאת, ולשמחתי, זכיתי להכיר גם תרבות אחרת.
טוב, אז יש משהו שאני קצת קראתי עליך, אז יש משהו שמאוד משך את תשומת ליבי, אני בטוח שגם מטפלים אחרים ששומעים אותנו, ימצאו את זה נורא קוסם, אתה מאמין בכך ש... בוא נגיד, עם כל הכבוד לשיטה וברפואה סינית, אני לא יודע כמה מהמאזינים, מכלל המאזינים יודעים, ברפואה סינית יש בעצם כמה שיטות. יש את השיטה הסינית המסורתית, ויש עוד שיטות שנגזרות ממנה או מתקיימות במקביל אליה, ואתה אומר בעצם, השיטה היא חשובה, אבל היא לא חשובה כמו המטפל בעצם. והבן אדם שמיישם אותה. למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה?
אוקיי, שאלה באמת לא פשוטה. מטפל, בן אדם שבא לטפל באנשים אחרים, הוא באמת מעל לכל שיטה אחרת. כן, צריך להיות אדם מסוים שיכול לטפל באנשים אחרים. אבל מעבר לזה, מה זה השיטה לא חשובה? הידע הוא מאוד חשוב, הלימודים מאוד חשובים. יש המון מה ללמוד, המון מה ללמוד, כדי להיות מסוגלים לטפל באנשים אחרים. אני לא חושב שזה איזושהי אינטואיציה, שרק באינטואיציה אתה יכול לטפל באנשים. לא, אינטואיציה היא מבוססת על ידע ועל למידה. אינטואיציה זה משהו גם שמפתחים אותו עם השנים, אבל בהחלט זה צריך בסיס רחב של ידע.
וזה משהו, זה משהו שלא נגמר. כלומר, אם יש משהו שהוא, אני לא יודע אם הוא מיוחד או ייחודי לרפואה הסינית, אבל באמת אני שומע מטפלים מאוד ותיקים שכבר מעבירים קורסים ומנהלים אפילו בתי ספר שלמים ומרפאות ורשתות שלמות של מרפאות שמגדירים את עצמם עדיין כתלמידים של רפואה סינית. זה איזשהו תהליך שיש לו סוף, כי רפואה סינית בשונה מרפואה מערבית, זה משהו שפחות חוקרים היום במובן של היום, כל יום ממציאים נניח ברפואה מערבית עוד מסתם, עוד איזושהי שיטה מיקרוסקופית להיכנס לכלי דם מאוד קטנים ולעשות הדמיות מורכבות, ולכן זה איזשהו באמת משהו של ליניארית, זה משהו שתמיד יתפתח, אבל רפואה סינית זה משהו מאוד עתיק שבעצם מיישמים בשיטה העתיקה, מבהירים מוקסות, משתמשים בכוסות רוח, יש סוף ללמידה הזאת.
גם הרפואה סינית זה משהו שמתפתח. כן, הרפואה הסינית שאנחנו מכירים היום זה התפתחות של 2,000-3,000 שנים. וב-2,000-3,000 שנים האלה המון דברים התפתחו והשתנו. אבל לנו, כאנשי המערב שלא נולדנו עם הסינית בפינו, בעצם הלימודים כל החיים יש לנו מה ללמוד כדי להבין פחות או יותר את הגוף שכבר קיים ברפואה הסינית היום. יש כל כך הרבה חומר שצריך ללמוד אותו ולהבין אותו, שנכתב ב-2,000 שנים האחרונות, וזה הלמידה אינסופית במקרה שלי בכל אופן.
אז רק אם יש לכם תוחלת חיים של 2,000 שנים, יש סיכוי שמתישהו תגיעו לסוף של הדבר הזה.
לא, לא צריך להגיע לסוף. תראה, המשפט הראשון שלמדתי, שהתחלתי ללמוד רפואה סינית ב-95, המשפט הראשון היה שלא חשובה המטרה, חשובה הדרך. אז אנחנו, בעצם מה שחשובה זה הדרך שלי כמטפל, שלומד, שמתפתח. אין לי איזה מטרה לגמור את כל החומר ולהגיד זהו. לפעמים אני באשליה כזאת, אני אחד שלומד המון וחוקר המון, ואחרי 15 שנים של חקירה מאוד מאומצת, אמרתי, הנה, עכשיו אני יודע כל מה שאני לא יודע, לפחות עכשיו אני אמלא את החורים. ועברו עוד 5 שנים, 7 שנים, ואני רואה, יש עוד המון דברים שאני אפילו לא יודע שאני לא יודע. אין לזה סוף, אבל זה טוב, זה כמו אוכל הנשמה.
אוקיי, אז בוא באמת נרד עכשיו מהגבוה גבוה לבסיסי בסיסי. בוא נדבר על היין והיאנג, שזה באמת אולי פרק המבוא בכל ספר שתפתחו ברפואה סינית, כל מה שעוסק ברפואה סינית, זה לרוב יהיה הפרק הראשון שלו. וההרצאה שלך בעצם עסקה לפני כשבועיים, באופן שבו לוקחים את הדבר הזה, את היין והיאנג המושגים האלה, שהם לכאורה נורא תיאורטיים, ומורידים אותם באמת לפרקטיקה, בעצם לטכניקה שבעזרתה מרפאים אנשים.
פרקטיקה. אנשים אוהבים את המילה פרקטיקה, הם רוצים שהדברים יהיו פרקטיים. ואני כל הזמן אומר שהרפואה הסינית היא בעצם משהו שצמח מתוך פילוסופיה, והבנת הפילוסופיה זו הפרקטיקה. כן, אם אני מבין את הפילוסופיה של הרפואה הסינית, אני מטפל טוב יותר, באופן פרקטי. לגבי האין והיאנג, אין ויאנג זה בעצם, אפשר לומר שזה כמו ה-DNA של הרפואה הסינית. זה משהו ששזור ונמצא בכל הספקט של הרפואה הסינית. באבחון, בטיפול, בהבדל, בהבנה של עונות השנה, בהבנה של יום ולילה, בהבנה של גבר ואישה, בהבנה של טכניקו דיגור, פיזור או חיזוק. בעצם אין משהו ברפואה הסינית שההבנה של האין והיאנג לא תורמת להבנה מעמיקה וטובה יותר שלו. בעצם זה must. אין אפשרות אחרת. זה משהו שהבנתי לא בשנים הראשונות שלי כמטפל, אלא דווקא בשנים המאוחרות שלי, כן? אחרי המון המון לימודים. וככל שהבנתי את זה, התחלתי ליישם יותר. וזה מה שאני מלמד גם היום. אני מראה איך ליישם את זה בקליניקה, ואיך זה בא לידי ביטוי בכל אספקט שאנחנו לומדים אותו.
אז בואו באמת ניגע לפחות בקצה המזלג בעניין הזה. בואו נדבר קודם כל באמת על ההבחנה הראשונית בינין ליאנג בקליניקה. איפה היא מתחילה כשהמטופל נכנס אליך ולאן, עד לאן זה מלווה אותך עם זה?
זה כמו שאנחנו לומדים לנהוג, אז אנחנו לומדים את חוקי התיאוריה, כן, ואנחנו לומדים איך לסובב את ההגה ואיך להזיז את ההילוכים. אבל כשאנחנו נוהגים, אנחנו כבר לא חושבים על כל הדברים האלה. זה כבר חלק מהפעולה שלנו. בגלל זה אני אומר שאין ויאנג זה ברמת ה-DNA. זה צריך להיות, זה משהו שנמצא בכל אספקט. אני אתחיל דווקא מאיזשהו משפט שאנחנו קוראים בסואן פרק 17. כתוב שמשפט מאוד פשוט. עלינו להיחשל במילוי, בסוגריים חיזוק, ובריקון, בסוגריים פיזור, אשר אחד הם עם העקרונות של אבן וארס. כן, בעצם זה משפט שמדבר על טכניקה דיקור, והוא אומר שכל העניין הזה של טכניקת הדיקור, שכאשר אני מסובב את המחט עם כיוון השעון, נגד כיוון השעון ועוד כמה דברים, הפעולה הזאת היא על פי אותם עקרונות קיימים בשמיים וארץ וביניהם, כן, האדם נמצא בין שמיים וארץ. ואת המשפט הפשוט הזה צריך גם לדעת וגם להבין. לדוגמה, באופן הכי פשטני או לא פשטני, כאשר אנחנו מחדירים מחט, כן, החדרת המחט זו תנועה ורטיקלית מלמעלה למטה, שזו התנועה שקשורה לתנועה של heaven, שמיים. אחר כך אנחנו מסובבים את המחט עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון בעצם, וזו התנועה של earth, כן? התנועה של האדמה. שהרעיון הוא שטכניקות הדיקור והדיקור עצמו, זה מה שמאפשר לאדם להדד עם העקרונות הבסיסיים שבונים אותו ומאפשרים את קיומו. מאפשרים לאדם לחיות בהרמוניה בין שמיים וארץ, שזו הרפואה הסינית. כן, הרפואה הסינית, הדרך שלה לרפא את האדם זה על ידי כך שהיא עוזרת לו לחיות בהרמוניה בין שמיים וארץ. כן, פחות להשתיק את הגוף, פחות לטפל בסימפטומים. למרות שזה חשוב, כן, אנחנו בהחלט עוזרים לבן אדם להקל על הסימפטומים שלו ולא לסבול. אבל המטרה היא שהגוף לא יזדקק לסימפטומים האלה על ידי כך שהוא נמצא בהרמוניה בין שמיים וארץ. אבל זה הנושא של הטכניקה דיקור, של הדיקור עצמו, זה ממש הסוף, סוף הסיפור.
זאת אומרת, לשם אנחנו מגיעים כבר אחרי שגיבשנו את עיקרון הטיפול, ואנחנו יודעים בדיוק מה לעשות, אז אנחנו בעצם מגיעים לשלב במרכאות תכלס, שזה החדרת המחט.
נכון, נכון. אבל אם אני רוצה להחזיר את זה לנושא שלנו, של אין ויאנג, אז לפני שאני מבין את הביטוי של אין ויאנג בטכניקת הדיקור, אני צריך להבין בכלל מה זה אין ויאנג. ואני יכול לראות כל מיני אספקטים של החיים ולנסות להבין אותם בשפה של אין ויאנג. הדבר שהכי מסתבכים איתו תמיד, ואני זוכר את זה גם כסטודנט וגם כמורה, זה הצדדים, ימין ושמאל. השאלה הנצחית, צד שמאל זה אין או יאנג? ודרך התשובות לשאלות האלה בעצם מגיעים להבנה של מה זה אין ויאנג. וזה לא כזה מסובך, רק צריך להסביר את זה בדרך הנכונה. אש ומים זה אין או יאנג? עברי הגוף האחרים, כבד, ריאות, בשפה של אין ויאנג, איך אני מתאר אותם, איך אני מבין אותם. אלה שאלות מפתח בשביל להביא אותי להבנה של מה זה אין ויאנג, כדי להבין את האין ויאנג. אין ויאנג זה כבר אני מדבר על איזשהו ביטוי ברמה של שתיים, כן? אין ויאנג זה שתיים. אבל האין ויאנג התחיל, יש לפניהם עוד איזושהי התחלה. ההתחלה של הדברים שהיא חשובה לצורך ההבנה, אנחנו אומרים שהכל התחיל מאחדות, אחדות אפשר לקרוא לזה גם תוהו ובוהו. כן? מה זאת אומרת תוהו ובוהו? אין הפרדה בין הדברים. הכל נראה אותו דבר, הכל ברמה של אחדות, וכשאין הפרדה של דברים, זה בעצם די מתחבר לרעיון של תוהו ובוהו. כן? הכל מעורבב. מתוך התוהו ובוהו הזה, ברעיון של הפרה-הבן, לפני שהדברים, בעצם לפני החיים עצמם, אלא התנאים שאפשרו את יצירת החיים, אז מתוך התוהו ובוהו, מה שקל עלה למעלה, ויצר את הבן, את השמיים, וזה בעצם התנועה הראשונית של היאנג, מה שכבד יותר שקע למטה, ויצר את התנועה הראשונית של האדמה, של ארס. התיאור הזה זה לא תיאור שלי, כן? זה תיאור שבא מתוך החווין אנצו, שזה ספר קלאסי חשוב מאוד מזמן שושלת חן, בערך תחילת הספירה. חשוב מאוד להבין את ההתחלה הזו, שהתחילה מתוך האחדות, מכיוון שאם הדברים התחילו מתוך האחדות, יש איזושהי שאיפה תמידית לחזור לאחדות הזאת. וזה הכוח המניע של הרפואה הסינית. אחרת הייתה היפרדות אינסופית, ובעצם לא היו חיים. החיים מתאפשרים בגלל שהכל התחיל מאחדות, ובגלל השאיפה לחזור לאחדות, אז בסופו של דבר אנחנו נראה את היאנג חוזר אל האין, ואת האין הולך אל היאנג. וזו תנועת החיים. כדי להתחיל להבין את המושגים האלה של אין ויאנג, אנחנו נצייר עיגול, ונמתח קו אנכי, שמחלק את העיגול לשמאל וימין. ואני אשאל שאלה פשוטה. באיזה צד של העיגול לצייר את היאנג, לכתוב יאנג, ובאיזה צד לכתוב אין? כדי לענות על השאלה הזו, אני אבין דבר ראשון שבעצם העיגול הזה מייצג את הזמן. זה יכול להיות עיגול שמייצג שנה שלמה, זה יכול להיות עיגול שמייצג יממה. לצורך העניין שלנו, לצורך ההבנה, אנחנו ניקח את זה כשנה. ואם אני מבין שהעיגול הזה מייצג שנה, אז בשנה יש תאריכים קבועים שהם מאוד משמעותיים. אני אצייר בחלק העליון של העיגול את התאריך 21 ביוני, ובחלק התחתון של העיגול 21 בדצמבר, שזה בעצם היום הכי ארוך בשנה והלילה הכי ארוך בשנה, ובעזרת התאריכים האלה עכשיו אני יכול לתת תשובה איפה אני מצייר את איפה אני כותב אין ואיפה אני כותב יאנג. בעצם צד שמאל של העיגול זה יהיה הצד היאנגי, וצד ימין הצד האיני. למה? כי מ-21 בדצמבר, הלילה הכי ארוך בשנה, מכאן היאנג הולך וגדל. כן, והגדילה הזאת היא קורית בצד שמאל. עד שמגיעים ל-21 ביוני, היאנג הלך וגדל מ-21 ביוני, על היום הכי ארוך בשנה, מכאן היום מתחיל להתקצר, הלילה מתחיל להתארך. כן, וזה קורה בצד ימין, וזה יהיה גדילת האין. לתנועה הזאת שאנחנו ראינו עכשיו, אנחנו נקרא התנועה הדינמית של האין והיאנג. כן, זה בעצם גדילת האין והיאנג. עכשיו אני אצייר את שוב פעם את העיגול, ריק, והפעם אני יחתוך אותו עם קו אופקי, כן? ושוב אני אשאל את אותה שאלה, איפה לכתוב אין ואיפה לכתוב יאנג, למעלה או למטה? היאנג יהיה למעלה או למטה? כדי לענות על השאלה הזו, עוד פעם אני בצידי העיגול לכתוב את שני התאריכים הקבועים בשנה, שוויון יום ושוויון לילה, בצד שמאל זה יהיה 21 במרץ, בצד ימין זה יהיה 21 בספטמבר, וזה אומר שמ-21 במרץ, שוויון יום לילה, מכאן ועד ה-21 בספטמבר, יש לי כמות גדולה יותר של יאנג לעומת אין. ככה שהחצי עיגול העליון, זה יהיה החצי היאנגי, וזה מבחינה כמותית. כן, קודם היה לנו דינמי, עכשיו יש לנו כמותי. עכשיו, אנחנו ראינו עכשיו חלוקות של העיגול בשתי דרכים שונות של אין ויאנג, ועכשיו אנחנו משלבים את שני העיגולים ביחד, את הדינמי עם הכמותי. שוב, כשיש לוח מול העיניים, הרבה יותר קל לראות את זה בצורה ברורה. אבל כאשר אנחנו משלבים את העיגולים האלה, זה בעצם מאפשר לנו כבר לצייר את 4 דואגרמות. ואנחנו צריכים להבין שברגע שיש לנו שתיים, ברגע שיש לנו אין ויאנג, השניים כבר מאפשרים ביטוי ברמה של ארבע. כן? כי אם יש לי קו יאנגי וקו איני, אז עכשיו אני עושה, יכול להיות לי שני קווים יאנגים, שני קווים אינים, קו יאנגי וקו איני, קו איני וקו יאנגי. ואז ככה אני מקבל את ארבע דואגרמות. כאשר אני מצייר את ארבע דואגרמות בעיגול, אז בצד התחתון של העיגול יש לי שני קווים אינים. בצד שמאל של העיגול יש לי קו יאנגי תחתון ומעליו קו איני. בחלק העליון של העיגול שני קווים יאנגים, ובחלק הימני של העיגול קו איני תחתון ומעליו קו יאנגי. עכשיו צריך להבין איך להבין את הדואגרמות. הקו התחתון של הדואגרמה היא בעצם מייצגת את את המעגל הדינמי של האין והיאנג. הקו העליון של הדואגרמה זה המעגל הכמותי. זה הכמות של האין והיאנג. אז אם אני אלך לדואגרמה בצד שמאל, כן, שאמרנו שזה קו יאנגי תחתון ומעליו קו איני. הקו היאנגי התחתון קשור לתנועה הדינמית, הקו האיני העליון זה הכמותי, אז הדואגרמה הזאת אני קורא לה יאנג בתוך אין. בתוך, כי יש הרבה אין, היאנג הוא הדינמי, והדואגרמה הזו שקשורה לצד שמאל, שקשורה לאביב, שקשורה למזרח, הדואגרמה הזו מייצגת לי תנועה של גדילת היאנג מתוך האין, התפרצות היאנג מתוך האין. מצד ימין, אני אסתכל על הדואגרמה בצד ימין, בדיוק הפוך. יש לי קו איני למטה ומעליו קו יאנגי. אז לפי ההסבר שלנו אנחנו קוראים לזה אין בתוך יאנג. זה אומר שיש לי דינמיקה של אין בתוך כמות של יאנג. וזה מאוד מאוד משמעותי, כי הדינמיקה של האין, האין בעצם הקו התחתון, מושך חזרה ופנימה את היאנג אל עבר האין. כן? ובעצם בצד ימין יש לי את הבנייה של האין מתוך היאנג. עכשיו ננסה בעצם להבין את זה דרך השאלה הפשוטה. שמאל וימין, מי זה אין ומי זה יאנג, אחרי שנתתי את ההסבר הזה. והתשובה היא תמיד אותה תשובה. לגבי אין ויאנג יש תמיד רק תשובה אחת. והתשובה היא תלוי. למה תלוי? תלוי מפני שאלה מושגים יחסיים. אין ויאנג זה מושגים יחסיים. אין ויאנג אני יכול להבין תמיד אחד ביחס לשני. אז אם אני שואל שמאל, האם זה אין או אין או האם זה יאנג, והתשובה היא תלוי, זאת אומרת שיש לי שתי אפשרויות לענות על השאלה הזו. אז מבחינה דינמית ראינו שבצד שמאל זה קו תחתון יאנגי שמייצג את גדילת היאנג. אז אני יכול להגיד צד שמאל זה צד יאנגי במה שקשור לגדילת היאנג. אבל הקו העליון זה קו איני. אז מבחינה כמותית, צד שמאל זה הצד האיני. זאת אומרת, יש בו יותר אין שמאפשר את גדילת היאנג. צד ימין יש יותר יאנג שחוזר אל האין, שמאפשר את יצירת האין. עכשיו, גם את ה... אז הבנו, התחלנו, בעצם יש לנו הבנה כבר מאוד חשובה של הצדדים ואיך להבין אותם בשפה של אין ויאנג. בואו נראה איך אנחנו מבינים את עברי הגוף, עברי הצנג, בשפה של אין ויאנג, וזה ציטוט מסואן פרק 4, והציטוט הזה אומר שיאנג בתוך יאנג זה הלב, כן? יאנג בתוך יאנג, אם אתם זוכרים, זה החלק העליון של העיגול. אז שם אנחנו שמים את הלב. אין בתוך יאנג זה הריאות. אין בתוך יאנג, ראינו שזה הצד הימני של העיגול, כן? אין בתוך יאנג. אין בתוך אין זה הכליות, זה החלק התחתון של העיגול, אין בתוך אין. יאנג בתוך אין, ראינו שזה שייך לצד שמאל של העיגול, זה הכבד. ויש גם אין קיצוני בתוך אין, זה התחול, התחול, כן, במונחים של רפואה סינית. ואת התחול אנחנו שמים במרכז. התחול זה הרצאה בפני עצמה, כי זה לא בדיוק באותו לבל של שאר האיברים, אבל הוא שייך למרכז, הוא בעצם הדבק שמחבר את הכל. אז אנחנו רואים שגם את עברי הגוף אנחנו מבינים במונחים של אין ויאנג, וההבנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה אחר כך לפרקטיקה. להבין, למשל, אמרנו שהכבד זה יאנג בתוך אין. זאת אומרת שיש לו גוף איני, אבל תנועה יאנגית, בעצם מה זה גופיני? הכבד מאחסן את הדם, יש לו תנועה דינמית יאנגית, התנועה הזאת היא זו שלוקחת את האין של הכבד לאן שצריך. זאת אומרת, למשל, לקחת את הדם לכל מקום בגוף שצריך, לפי כמות שצריך ולפי הצרכים הנכונים. כל זה מתואר בפרק 10 של הסו-ון. אותו דבר הריאות, אמרנו שהריאות זה אין בתוך יאנג. זאת אומרת שהריאות בעצם אוספות את השפע של היאנג ומחזירות אותו פנימה. בעצם מה זה לאסוף את השפע של היאנג? למשל האוויר. היאנג זה משהו מסביבנו, כן? לוקחות את האוויר מבחוץ ומכניסות פנימה אל הגוף. בגדול, אחר כך אנחנו יכולים לראות שבעצם הנשימה זה משהו מורכב יותר, אבל התנועה של המתכת, התנועה של הריאות, זה לקחת את כל השפע ולכנס אותו, לעבות אותו בעין, ובסופו של דבר התוצאה זה משהו מאוד מרוכז, שאנחנו קוראים לזה תמצית. זו התנועה של הריאות. אחר כך אנחנו יכולים, אם אנחנו פותחים את האי צ'ינג למשל, כן? באי צ'ינג מדברים הרבה על ארבע דואגרמות. האי צ'ינג זה ספר שכולו, זה ביטויים שונים של אין ויאנג. בעצם מתחילים מקו אחד ומגיעים ל-64 אקסוגרמות. כל אקסוגרמה זה שישה קווים של אין ויאנג, שזה בעצם כל האפשרויות הקיימות ביקום, על פי הספר הזה, האי צ'ינג. ובספר הזה נתנו מספרים לארבע דואגרמות. אני אעשה את זה בצורה מופשטת יותר, מכיוון שאין לנו פה לוח שאני יכול לצייר את זה. באי צ'ינג נתנו את המספר 7 ליאנג הצעיר, שזה הקו היאנגי התחתון מתחת לקו האיני, שנמצא בצד שמאל. שם אנחנו נמצא את המספר 7. והמספר 8 ניתן לאין הצעיר, שזה בצד ימין. כן, אז יש לנו בצד שמאל את המספר 7, בצד ימין את המספר 8. כאשר אנחנו צריכים לזכור שמספר זה סמל, וסמל צריך להבין אותו בהתאם למיקום, להקשר הנכון, בהתאם למיקום שבו הוא נמצא. זאת אומרת, אני יכול להגיד ששמונה, אני יכול להבין גם את המספר 7 ו-8 בדרכים אחרות. אבל כאן, מתוך למידה של האי-צ'ינג, 7 זה היאנג הצעיר, 8 זה האין הצעיר. ההבנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה לי כדי להבין למשל מה זה גבר ואישה. במונחים סינים כמובן. וזה מבוסס על פרק אחד של הסו-ון. בפרק אחד של הסו-ון אנחנו רואים שמעגל השנים של האישה הוא מעגל של 7 שנים במה שנוגע לפוריות האישה, ומעגל הפוריות של הגבר הוא מעגל של 8 שנים. ואז אני מבין שהאישה קשורה לתנועה שמיוצגת בצד שמאל, הגבר קשור לתנועה שמיוצגת בצד ימין. איך זה בא לידי ביטוי? מה ראינו בצד שמאל? ראינו את היאנג הצעיר, בעצם ראינו את הפריצה של החיים החוצה מתוך האין. כן? אצל האישה, התנועה הזו תבוא לידי ביטוי בסופו של דבר על ידי לידה. החיים שפורצים ממנה החוצה. צד שני, הצד של הגבר, תנועה של האין הצעיר, האין שמכנס בחזרה את היאנג, יצירת התמצית. וזה בדיוק מה שקורה אצל הגבר. הגבר, הגוף שלו גדול יותר מאשר אצל האישה, והתנועה שלו בסופו של דבר, בהקשר לפוריות, מסתיימת ביצירת התמצית. וואלה, חבל שלא הסבירו לי את זה לפני 20 שנה. זה היה חוסך לי הרבה הרבה עבודה. ואני שמח שהגעתי להבנה הזאת, ועוד יותר אני שמח שאחרי שהבנתי את הדברים בצורה כזו, גם מצאתי את המאסטר הסיני, מלפני 500 שנים, שכתב בדיוק את ההסבר הזה. כן, ז'אנג ג'יאבין, שכתב את זה בספר שלו, הלייג'ינג, לייג'ינג טוי. בואו נראה אם הבנו. אישה זה אין או יאנג? כרגיל התשובה היא תלוי. כן, מה זאת אומרת? יש לה גוף יותר איני? שוב, גוף איני זה גם כן, זה עניין של התייחסות. אבל בהקשר שלנו עכשיו, יש לה גוף איני יותר, מרוכז יותר, ומבחינת תנועה, יש בה תנועה יאנגית יותר, תנועה של פריצת היאנג החוצה. וזה מעניין שגם במספר 7 אנחנו מכירים את 7 הרגשות, ואנחנו מכירים את המספר 7 שיש לו איזשהו קשר לסכנה אם דברים יוצאים מתוך שליטה. מעניין לחשוב על הדברים האלה, על כל מה שנמצא בצד שמאל של המעגל. איך אני לוקח את זה לדיקור למשל, לפרקטיקה של הדיקור? אם אני מבין שצד שמאל זה צד של גדילת היאנג, וצד ימין זה צד של בניית האין. אני רוצה עכשיו לבנות דם בטיפול. למשל, אז יש לי נקודות של מרידיאן הקיבה ששייך ליאנג מינג, היאנג מינג שייך למתכת, שזה תנועה של צד ימין, כן? של לקיחת השפע ובניית התמצית. אז יש לי מרידיאן ששייך ליאנג מינג ששייך לאותה תנועה, ויש לי שם נגיד נקודות כמו סטומק 37, סטומק 39, נקודות שיוצרות דם. אני צריך לחשוב, אני אדקור אותה, את הנקודות האלה בצד ימין, בצד שמאל, בשני הצדדים. אם אני מבין את מה שלמדנו כאן, אני אדקור אותם בצד ימין, כדי לעודד את התנועה של בניית האין. ולא רק זה, אני גם אשים מוקסה על המחט, כי המוקסה מביאה עוד יאנג, והיאנג פה משמש לשם יצירת האין. אז תומק 37-39 בצד ימין עם מוקסה, יש לי פה טיפול מאוד אפקטיבי לבניית הדם. מצד שני, אם אני רוצה לעודד את גדילת היאנג, גדילת היאנג ראינו שזה שייך לצד שמאל, והיאנג ראינו התפקיד שלו זה בעצם להניע את האין. כן, היאנג צריך לקחת את האין לכל מקום. למשל את נוזלי הגוף. אז ניקח דוגמה שיש בצקת, כן, בצקת ברגליים, אולי יותר בצד שמאל, רגל שמאל יותר נפוחה מרגל ימין. אני מבין שאין פה מספיק כוח יאנגי להעלות את הנוזלים למעלה. אז אני יכול לחשוב על נקודה למשל כמו קידני 6, נקודת הפתיחה של האין צ'יאו, שבעצם המהות של האין צ'יאו זה להניע את האין אל היאנג. עכשיו אני אשים את קידני 6 בצד שמאל, ולא משנה לי אם זה גבר או אישה, אני אדקור את קידני 6 בצד שמאל, כי זו התנועה של גדילת היאנג, התנועה שבה היאנג לוקח את האין כלפי מעלה. אני יוסיף גם נקודה כמו ליבר אחת, שעובדת מאוד חזק על אותה תנועה, גדילת היאנג מתוך האין. שיעול, צ'י מורד, כן? שיעול, אני רוצה לשלוח את הצ'י חזרה כלפי מטה. אני מבין ששליחת הצ'י, שליחת היאנג כלפי מטה, מתבצע בצורה נכונה יותר, טובה יותר, בצד ימין. נקודה נפלאה כמו לנג 2 למשל, שיודעת מאוד יפה להוריד את היאנג בחזרה למטה אל האין, אני אדקור את לנג 2 בצד ימין, כדי להדגיש את התנועה הזאת של הורדת היאנג אל האין. יאנג הכבד, יאנג הכבד וכיס המרה שעולה יותר מדי חזק למעלה. אני רוצה לשחרר את היאנג הזה. הביטוי ליאנג הזה שעולה יותר מדי חזק למעלה, כאב ראש. למדתי שנקודה מעולה לכאבי ראש, גול בלאדר 20. אוקיי, אז עכשיו, עם ההבנה של הצדדים, אני יפזר את גול בלאדר 20 בצד שמאל, כדי לשחרר את היאנג מהמקום שבו הוא עולה יותר מדי חזק למעלה, ויכול להיות שאני אחזק דווקא את גול בלאדר 20 בצד ימין, כדי לשלוח את היאנג חזרה למטה. אז זה ביטויים פרקטיים להבנת הצדדים. נסתכל על עוד היבט אחד, שככה מדגים לנו את ההבנה של האין והיאנג, וזה טכניקות הדיקור. אנחנו בגדול מדברים על פיזור שנקרא לו ריקון, או חיזוק שנקרא לו מילוי. מה זה פיזור? פיזור זה להוציא משהו מהגוף, לקחת מהעומק, זאת אומרת מהאין, כלפי חוץ אל היאנג. אומרים לנו בסו-אן 27 לשים את המחט בשאיפה, בשביל טכניקת הפיזור. למה? כדי להבין את זה, אנחנו חייבים ללמוד את פרק 4 של הנאנג'ינג, שבעצם מתאר את כל פעולת הנשימה שנעשית על ידי ארבעה איברים. לא רק הריאות, אלא בנאנג'ינג פרק 4, אני אעשה את זה בצורה מופשטת יותר. בגדול, הכבד הוא זה שאחראי על השאיפה, הכנסת האוויר, הריאות הם אלה שאחראיות על הוצאת האוויר. כן, עכשיו כבד, אנחנו כבר מבינים, ראינו קודם, כבד קשור לתנועה של היאנג הצעיר, של היאנג שפורץ מתוך האין החוצה. הריאות, האין הצעיר, הכנסת היאנג פנימה. אז אם הכבד קשור לאותה תנועה שבא לידי ביטוי בשאיפה, ואומרים לנו בפיזור, כאשר אתם רוצים לדקור בטכניקת פיזור, עליכם לשים את המחט בשאיפה, אני מבין ששאיפה היא בעצם מייצגת את אותה תנועה בגוף של הוצאת היאנג החוצה, מתוך הגוף כלפי חוץ. כן? בשביל חיזוק אני צריך לשים את המחט בנשיפה, נשיפה, נאנג'ינג פרק 4, קשור לריאות, ריאות, סוואן פרק 4, קשור לאין בתוך יאנג, זאת אומרת האין שמושך את היאנג בחזרה פנימה, שזו בדיוק התנועה של מילוי, של חיזוק. עכשיו אני מבין למה אני שם את המחט בנשיפה בשביל טכניקת חיזוק. כל אספקט ברפואה הסינית עכשיו יהיה מתוך ההבנה הזו של האין והיאנג.
ובוא נשאל ככה, כמה זה באמת באמת קריטי ליעילות הטיפול? אם אני לא עושה את ההבחנה הנכונה, כי הרי הנקודות, נקודות הדיקור רובן המכריע, הוא בילטרלי, כלומר הוא בשני הצדדים של הגוף בצורה סימטרית, ואם נניח אני באמת דוקר נקודה כמו לנג 2 כדי להוריד למטה, אם אני דוקר אותה בשני הכיוונים כמו ישראלי טוב, רוצה לחסות את עצמי על מה שלא יבוא. זה יהפוך את הטיפול ללא אפקטיבי בעליל, או שפחות אפקטיבי?
לא, זו שאלה מאוד טובה מה שאתה שואל, שאני לא חושב שאני יכול לתת עליה תשובה של שחור ולבן. תראה, יש את החבר'ה שלא אוהבים ללמוד, שגידו, הגוף כבר יודע מה הוא עושה, אני לא צריך לדעת. אני אשים מחטים, הגוף כבר יודע. אני אפילו לא משנה לי חיזוק או פיזור. אני אשים את המחט מתוך האינטואיציה שלי במקום הנכון, הגוף ידע מה לעשות. ווואלה, לפעמים יש להם טיפולים נהדרים. אני לא יכול להתווכח עם זה. אני כמטפל חושב שאנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים. כן, אני לא חושב שכל החומר הזה נוצר סתם. לא רק שאני לא חושב, אני יודע את זה בוודאות, כן? אלה דברים שלמדתי אותם בוודאות, שיש חשיבות רבה להבנה של כל הדקויות האלו ברפואה הסינית. יכול להיות שזה מה שיעשה את ההבדל בין מטפל סביר למטפל טוב מאוד. אוקיי? ככל שאנחנו נדע לחדד את ההבנה שלנו ולחדד את היישום של ההבנה בקליניקה, הטיפולים שלנו יהיו יותר מוצלחים. לא נראה לי שבמקרה, שזה מקרה שהטיפולים שלי מאוד מאוד השתפרו בקליניקה ברבות השנים שהעמקתי את ההבנות שלי ואת הידיעות שלי ברפואה הסינית. את הנושא הזה של האין והיאנג, אחרי שהבנתי אותו והתחלתי ליישם אותו בקליניקה, יש לי תוצאות הרבה יותר טובות, אין ספק.
בעצם אפשר לקרוא לזה איזשהו שיעור העשרה למי שכבר עושה את זה באופן ממושך, כמה שנים טובות, וכבר מבין שישנה דינמיקה, אבל הוא לא כל כך יודע איך לתעל אותה בצורה שתטיב או תשדרג את הטיפול שלו.
הסכמנו בהתחלה כבר שבעצם זה לימודים אינסופיים. בהתחלה הלימודים הראשונים של הרפואה הסינית אלה לימודי בסיס כדי שתוכל להתחיל. אחר כך מה שקורה למטפלים צעירים קורה להם משהו נכון. הם מבינים שהם לא יודעים כלום. בצדק. גם אחרי 10 שנים עדיין אנחנו לא יודעים הרבה. וזה אני אומר לא חלילה כדי לדכא אלא כדי לעודד. לעודד למידה. צריך להבין שהלימודים לא מסתיימים עם קבלת התעודה ברפואה הסינית אחרי 4 שנים. זה רק התחלת הלימודים. ואז יש הרבה לימודי המשך. עכשיו, יש לימודי המשך שהולכים יותר לכל מיני דברים ספציפיים, כאילו פרקטיקות כאלה או אחרות, או התמחויות. אני פחות אוהב את המילה התמחות בהקשר לרפואה סינית. רפואה סינית מבחינתי זה דבר הוליסטי. למרות שגם בסין, כיום, יש הרבה התמחויות. כן, אני לא מתחבר למילה התמחות ברפואה הסינית, זה לא מסתדר לי עם ראייה רחבה ושלמה. אבל הלימודים נמשכים כל הזמן. אתה מתחיל לטפל כמטפל צעיר, ואתה רואה שאתה לא יודע מספיק, ויש לך הרבה מה ללמוד, או שאתה הולך לאיבוד, או שאתה ממשיך ללמוד. והלימודים שאני מלמד בעצם, יש לי קורס שער הזהב, שזה הכל לימודי המשך לרפואה סינית מתוך הכתבים העתיקים. אנשים מבינים שיש להם עוד הרבה מה ללמוד, ואני מאוד מכבד ומעריך את האנשים שמגיעים להבנה הזו, שיש להם עוד הרבה מה ללמוד, וצריך לעשות את זה, צריך לשבת על הטוסיק ולהתחיל ללמוד.
בוא לקראת סיום, אני יודע שאתה גם מטפל בשיטת האגזעים והענפים, נכון? שזה אולי למטופלים לא תמיד אומר כל כך הרבה, כי מבחינתם לרוב רפואה סינית היא רפואה סינית. כשהלכתי למדקר, אז הוא מדקר ברפואה סינית, אבל למי שבתוך עולם הרפואה הסינית, אז יש איזושהי הבחנה ברורה בין שיטת ה-TCM, שיטת הרפואה הסינית המסורתית, לבין שיטת האגזעים והענפים. בוא נדבר על השיטה הכל כך מיוחדת הזו. במה היא שונה בעצם? אם הכל נשאב מאותו בסיס של יין ויאנג, ולהכל יש את אותו אבא ואמא משותפים.
אוקיי, איך שהצגת את הדברים בשאלה שלך, אני מכיר את זה, ואני לא מסכים עם ההצגה הזו. אני לא מגדיר את עצמי כמטפל באסכולת הגזעים והענפים. הגזעים והענפים זה נתח של ידע עתיק וחשוב ברפואה הסינית, שחשוב ללמוד אותו בעיניי, אבל לא כי זה משהו אחר, אלא זה כנותן עוד נדבך ועומק לרפואה הסינית. אם כבר להגדיר, אז נגדיר את עצמי או מטפלים שלמדו בסגנון שלי, מטפל ברפואה סינית עתיקה, שזה באמת שונה קצת מה-TCM, מה שאנחנו קוראים לו TCM, שזה רפואה סינית שעברה שינוי די משמעותי עם המהפכה הקומוניסטית לפני 60 שנה. יש הבדל בין הרפואה הסינית המודרנית לרפואה הסינית העתיקה. הגזעים והענפים זה משהו שבעיניי מאוד כדאי ללמוד, חשוב ללמוד, אבל לא לקחת את זה למשהו אחר. זה רק נותן לנו עוד כלים להבנה מעמיקה יותר של הרפואה הסינית.
מה הדבר אולי הכי משמעותי שהשיטה הזאת שינתה בתפיסה שלך את הפילוסופיה הזו?
הידע הזה אומר שזמן שווה איכות של צ'י. כן? כל רגע ורגע יש לו איכות מסוימת של צ'י. ואנחנו יכולים לראות את זה, מאוד קל לנו להבין את זה כשאנחנו מדברים על ארבע עונות. ארבע עונות זה ארבע איכויות של צ'י. אבל הגזעים והענפים אומרים שאפשר לקחת את זה גם להרבה יותר דקויות. כן? בעצם יש מעגל של 60 שנה, שכל אחד מהשנים האלה יש לה איכות אנרגטית מסוימת. וה-60 שנים האלה נוצרים מתוך שילוב של גזע וענף. כאשר גזע מייצג איכות מסוימת אנרגטית שבאה מהשמיים, והענף מייצג את התנועה, את התגובה של האדמה לאותה תנועה של השמיים. ואיך זה ביחד בא לידי ביטוי. אני אקח את זה למקום הפשוט ביותר. מה שלי חשוב, הכי חשוב פה מתוך ההבנה, זה להבין הקשרים נוספים שלא הייתי מבין אותם אחרת. זאת אומרת, מתוך הגזעים והענפים, הראייה שלי הופכת להיות ראייה תלת-ממדית. ואז, כאשר אני מדבר על הכבד למשל, ואני יודע שהכבד הוא בן זוג של כיס המרה, זה כולנו למדנו. אבל מתוך הגזעים והענפים, אני מבין שיש לו עוד יחסי זוגיות עם איברים אחרים. יש לו יחסי זוגיות עם המיידק ברמת הענפים, שזה רמה רגשית יותר. יש לו יחסי זוגיות עם המיידק ברמת הגזעים, שזה רמת המבנה של האדם. מה שאנחנו לומדים בגזעים וענפים, זה מדהים לראות איך שזה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום. כן? זה מאוד מעשיר את ההבנות שלנו ואת הקליניקה שלנו, את היכולת שלנו לטפל בקליניקה. אבל זה לא שיטה בפני עצמה מבחינתי. כמו שאנשים לפעמים טועים לעשות ולחשוב.
אז בעצם נדבך בתוך מאגר הידע הזה, שנקרא רפואה סינית.
כן, כן.
טוב, על זה יכולנו לנהל כבר הרצאה או שיחה אחרת במשך שעות ארוכות. אז אביחי וולצ'ק, מטפל ומורה לרפואה סינית, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, היה מאוד מעניין.
תודה רבה.
ותודה גם לכם. אני מקווה שהצלחנו לעניין אתכם, גם אם אתם לא לומדים רפואה סינית, אבל לא יודע, לכו תדעו, אולי בעקבות השיחה המרתקת הזאת תחשבו להתחיל, וזה אף פעם לא מאוחר, כמו שאתם מבינים, זה גם נמשך לנצח, אז הכל בסדר מהבחינה הזאת. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא עם עניינים נוספים שיהיו על הפרק. בינתיים שתהיו בריאים, ואם תתגעגעו אלינו עד אז, גם את ההרצאה הזו, גם את התוכנית הזו, תוכלו לשמוע ולהזין לה במאגר הפודקאסטים שלנו, בכאן.org.il/podcast, יחד עם כל הפרקים האחרים בסדרת שלמות, וזה הכל. לי קוראים רז חסון, נשתמע בשבוע הבא. להתראות.